נזכרתי אתמול בלילה ברב הוטנר, רב יצחק הוטנר, שהיה ראש ישיבת רב חיים ברלין והיה חילק את חייו בסוף ימיו בין חצי שנה בניו יורק וחצי שנה במטסדורף, ירושלים. אפילו זכיתי לפגוש אותו, הייתי בן 20. איכשהו הגעתי לסיבה לא ברורה לי, הגעתי איכשהו עם רב הישיבה שלה, אבל שהיה הרב גולדביך שהיה קשור איתו, ונכנסתי לדירה שם במת הזה, איפה שהוא היה, יש לי, לא היה לי שום קשר איתו, הוא גם היה דור מעליי, אבל יש לי איזה רשימו שהשאר לי מאז הפגישה, פגישה שלא היה כמעט מילים בפגישה הזאת, רק היה איזה מין, יש הרבה פעמים בחיים אדם צובר כל מיני רגעים שהוא לא מתוללים בהכרח, אבל הוא ראה משהו, זה הולך איתי כל החיים שלי. אני רואה אותו שם מול העיניים, ככה, אדם מרשים כזה. הוא הולך עם איזה חלוק של רבס כזה, וככה הוא קיבל את פנינו, ושאל ימים גם נכנסתי גם לעולם הרוחני שלו, שהוא יצא לך, היה כך טוענים, הוא היה באיזשהו תלמיד של המהר"ל מפראג, במובן הזה שהוא במובן הרוחני. היה לו קשר עם הרב קוק, משהו מהקשר עם הרב קוק, אני רוצה לקרוא להביא עוד מעט כאן בדברים שלנו. הוא כתב סדרת ספרים שנקראת פחד יצחק. והדרושים שלו הם, אחד מהם נלמד אותם היום, דרושי פורים. יש לו ספר, יש לו בערך 8 כרכים של פחד יצחק שיצאו לאור. אחד זה פחד יצחק על פורים. והדרושות שלו הם מאוד ייחודיות. אני אגיד לכם בזה עוד משהו שקצת, טוב, קצת גרם לי קצת איזשהו סוג של צער, וזה משהו מאוד מוזר, מה שאני הולך להגיד עכשיו. הרב גולדביך תלה בשבת שהיה מורי ורבי בכרם ביבנה, הוא היה אדם מאוד עוצמתי, והוא לא כתב, הוא בעצם לא כתב, לא הוציא לאור שום דבר בחייו. זה היה צער גדול, פעם אפילו הראה לי כל מיני ניילונים, ניירות שלו, מה יצא לי מכל זה, ממש ככה, ברגע של שברון לב, הוא הראה לי ככה, הייתי קרוב אליו, הראה לי, נו, מה יצא לי מכל זה, מה יצא לי מסוים, לאן זה ילך? אחרי אותו התקבצו כנראה תלמידים או בני משפחה, החליטו להוציא לאור דרושים שלו במדרש ובחסידות, בעיקר מדרש. וגם דיבורים, דרשות שהוא אמר בישיבה גם. אז מתוך הדברים יצאה סדרת ספרים שנקראת אסופת מערכות. אסופת מערכות, שזה מביא דברי תורה שהוא אמר, שאני פשוט זוכר אותם, כיוון שהדרשות שלו חזרו על עצמם שנה אחר שנה, כשהייתי שם ואני הייתי תלמיד כזה מאוד ממושמע, ומה שכשראיתי את הספר, אמרתי לעצמי, הכל, כל חיים ינקב, זה היה השם שלו, והידיים ידי הרב הוטנר. באיזשהו מקום, העורך של הספר, העורכים של הספר, הלבישו על התכנים שמדויקים, רוח אחרת, זה לא הייתה, זה לא הקול שלו, אני חושב שאני, כשקורא דרוש שלו, אני שומע אותו, זה מעדד לי באוזן, מגרסא דינקותא, אני פשוט שומע אותו מדבר, זה לא זה, זה פשוט לא זה, זה לא, הכל, כל המילים שם, כל השרשור של הדברים הוא נכון, אבל זה פשוט לא זה, זה לא, זה, לא את ה, ואני מאוד, כל אחד איתנו, אני מאוד רגיש, לא לתוכן, למה, אני בכלל לא אדם של המה, אלא אדם של האיך. שאלה לא מה אמרת, זה פחות מעניין, תכנים יש בלי סוף, זה לא העניין. שאלה שאתה פוגש עם תוכן, אתה לא רוצה לדעת מה, איך זה נאמר, מה היה...
המנגינה.
המנגינה ותנוחת הגוף שהוא אמר את זה, ומראה הפנים שלו כשהוא דיבר על זה. זה מה שמעסיק אותי. וזה אני יודק את החיות שלי, מזה, לא מה... תכנים, בסדר, הרשת היום בעולם מלאה בתכנים. זה לא מה שיתן לנו כאן קרבת אלוקים. מה שיתן קרבת אלוקים וקרבת אדם, זה הפנים, אז באמת זה מאוד מפתיע איך שבאמת, אני לא יודע מי שערך את הספר הזה יהודי שאני לא מכיר אותו, הוא לא בוגר הישיבה, קוראים לו פרידמן, לא יודע מישהו עם בני ברק, אני לא יודע מי הוא, והמשפחה הלכת ללכת אליו, ואז הוא לקח את החומרים שהיו נכונים, וממש הפך אותם למשהו אחר. אבל מצד אחד זה עדיין יפה, אני לא מזלזל ולא מבטל, זה בהחלט בעל ערך, אבל אני מזכיר בקשר של הרב הוטנר, כיוון שהספר הזה, מי שמכיר קצת את ה... את הזרימה של הרב הוטנר, הוא מזהה את זה של יד, זה ממש... טוב, זה ככה הקדמה. דבר שני, אני רוצה להתחיל את הלימוד בעניין ז' בפרחת יצחק על פורים, בעניין ו', סליחה, בפרחת יצחק על פורים, מכתב מאוד יפה, מאוד עשיר ומאוד אופייני. ואחר כך אני רוצה, החלתי משהו, שאיכשהו נתגלתי ברשת, ומצאתי שם מאמר שהתפרסם בעיתון המעיין, תשע"ג, שכתב אותו איתן מנקין, שם יקום דמו, שנרצח בחול המועד סוכות. הוא היה תלמיד חכם גדול וגם מין אדם מבטיח כזה, מאוד מוכשר. והוא כתב שם משהו, איזושהי אנקדוטה, מאוד מרתקת אותי לפחות, באיזה מפגש שהיה בין הרב עודנה לרב קוק פעמיים, בהקשר של פתיחת אוניברסיטה, דרשת הרב קוק בפתיחת אוניברסיטה. כן, הרב קוק בניסן תשפ"ה, 1925, הייתה חנוכת האוניברסיטה העברית. חיים ויצמן הזמין את הרב קוק לבוא לדבר שם. הרב קוק יסס אם לבוא, בגלל שאולי בטוח שהאוניברסיטה תלך ברוח ישראל סבא. והתפתח איזה דיוק. רגע, שנייה, שנייה. אבל סביב הסיפור של ההיסוס הזה, ומה שאירה לו שם, בעיקר התנגד למחלקה ללמוד תנ"ך. ללמוד ביקורת המקרא, שהיה בשבילו הסדין האדום. והבטיח לו חיים ויצמן שזה לא יקרה. יוכל הבטיח לו שזה לא יקרה. ואז בעצם התפתח כאן איזה, יש פה סיפור שאיתן מנקין חקר אותו, כי זה מופיע בשתי נוסחאות הסיפור. אחד בספר של הבן של רב חיים זוננפלד, ודאי של החומה, שם מופיע הסיפור האחד. הגרסה אחרת מצאת אצל הרב מריה, בספר בשדה הראייה, והכל קשור לאיזה מפגש בין הרב עודנה לרב קוק. וזה נורא מרתק, אבל בגלל שזה מרתק, אני רוצה להתחיל מהתורה עצמה, שלא קשורה לעניין בכלל. משהו לפורים, ואחר כך כשנגמור אותה, נקצת רק קצת דברי רקע שהם מאוד מעניינים בפני עצמם. מכיוון שאנחנו עוסקים כבר חורף שלם בענייני הגוף, בייחוד גוף ונשמה, גם כאן, בלי שהתכוונתי, יגיע דיבור על הגוף. והדיבור על הגוף יגיע באיזו גרסה כנראה מסוים שהרב עודנה בצירותו בא בביקורת על הרב קוק, שהוא ראה שבעצם העסק לא הולך לפי הכוונות שלו, הוא בעצם היה תמים. אז הוא אמר לו, הרב קוק מכיר את הנפשות, כל נפש ונפש, הוא לא מכיר את הגוף של האנשים. זה בעצם היה ביטוי שהוא טוען שהיה אז פנים, כך אומר הרב עודנה בזקנותו, שיש לומר דבר כזה לרב קוק, אבל הוא רצה לומר בזה שהוא בעצם לא באמת הבין מי יש לו עסק. או נוסח אחר שהתבטא שאת רב חיים, הוא אמר רימו אותי, ויצמן רימה אותי. אבל הוא אמר לו מרב עודנה, ככה לפי נוסח אחר, את רב חיים זוננפלד לא ניתן היה לרמות. קיצר באיזשהו מקום היה איזה מין אמירה על התמימות שלו. ואני דווקא רואה את האמירה הזו כאמירה מאוד חיובית. ואני גם אסביר לך למה אני חושב שהיא אמירה חיובית. דווקא לפעמים חוסר החדות לתפוס מי עומד מולך, זה מאפשר לך ליצור ממקום אחר, וזה מה שישאר בסוף. אבל לא נקדים את המאוחר, בואו נקרא את התורה. קדימה, נשאר תסודת פורים. נשאר תסודת פורים. נשאר לך מן המסובים. הנה הפזמון של שנת יעקב נתקבל בזפוס ישראל בתורת זמר שמחת פורים. והדבר תמוע, הלא העניין של עד לא ידע, בן אור אמר לברוך מרדכי, חקוק בעומקה של שמחת פורים. ואם כן, איך ייתכן שדווקא אותו הזמר המדגיש בהבלטה יתרה את הידיעה של ההבדל שבן ארור אמר לברוך מרדכי ישמש ביטוי לעבודת, ביטוי עבודת היום של שמחת פורים? זו שאלה נפלאה. זו שאלה נפלאה. מצד אחד אנחנו אומרים ארור אמן ברוך מרדכי, ארור הזרש, ברוכה אסתר. מתי שרים את זה? בסעודת פורים שכתוב, יש לי בסוריה בפוריה. אתה לא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. אז אם הוא לא ידע להבדיל בין ארור לברוך, ולמדנו פעם שעברה את האריזל, שבשעת השחרות, אז אפשר לומר ברוך אמן, לתת הערה לניצוץ החרוי גם בעמלק. וזה מה שרים פעם שעברה, שזה היה בשבוע שבוע שעבר. עם הרב קוק שבא בעקבותיו, לא ראינו את זה כאן. אני מבין שכן. לא, לא חשוב. אם לא, אז אני אזכיר את זה אחר כך. תשובה, עלינו, השאלה ברורה? השאלה ברורה? תשובה, עלינו להזכיר כאן יסוד אחד שהחוזה בשני הולך מתברר בית מדרשי בדחיפות. כשאנו מבחינים בהבדל הנמצא בין שני עניינים דומים בחיצוניותם, כי אז על כוחך, כי ההבדל הניתן בהם שורה בפנימיותם. ככל אשר תרבנה השכבות העליות אשר בהם שולט הדימוי, כן לעומת זה יתברר לפנינו עומק מקומה של נקודת ההבדלה. וככה נלדת היחידה של עבודת הכרת השוואה לשם הכרת עומק ההבדלה. קודם כל נעצור שנייה אחת כאן. זה כבר אמירה מאוד מאוד מופלאה. וכדי ליצור את עומק התהום, את עומק ההבדלה, נגיד לבין המן למרדכי, בין אסתר לזרש, צריכים ליצור את, עבודת הדמיון. כי רק דברים שהם לגמרי לא דומים, אתה לא יכול לאפיין את ההבדל ביניהם. מתי אפשר לאפיין דברים שהם לגמרי, שתהום פעורה ביניהם, כשנקודת המוצא היא נקודת מוצא של דמיון ממש, כאילו אותו דבר. עשיו ויעקב, הלוח עשיו ליעקב אמר הנביא. עשיו ויעקב הם אותו דבר. ובדרך גם הלאה לדימוי הבא של שני הסעירים, נעשה כאן הקשר בין יום כיפור לפורים, שגם שם, אבל בואו להקדים את המאוחר, בואו נקרא לה. בכל סוגי ההבדלה הנמצאים בתורה, אין למצוא הבדלה יותר גדולה מאשר ההבדלה בהגרלת יום הכיפורים. גורל אחד לשם וגורל אחד לנזל. חודה של ההבדלה הזו עוקצת את הבשר עד שאלו מזדעזעים ממש לביקר שני הגורלות הללו במשפט אחד. אבל דווקא בכאן, במקום ההבדלה המוחלטת ובמקום תקפותה, במלוא תקפותה, נמצאת לנו עבודת ההשוואה במלוא דקדוק חומרתה. כי לפי ההלכה, שנה ביומה, שני הסירים הללו, לשם ולעזאזל, צריכים להיות שווים בקומה במראה ובדמים. זה התנאי לסירים האלה, שווים במראה ובקומה ובדמים. דווקא הסירים האלה שאוטוטוט הולכים להתפצל לשני, שתהום ביניהם, אחד הוא לשם ואחד הוא לעזאזל, הסירים עצמם צריכים להיות כאלה שהם שווים לגמרי. אם הסירים לא שווים, אז הם לא יכולים, הם לא קשרים להיות סירים של יום כיפור. זה גם כדבר שהוא באמת מעורר, תכף נדבר על זה יחד, נראה זה לוקח אותנו. לכאורה, הנה אותו אדם עושה בגיחה שני הסעירים הללו ועומד על המחיר בכדי להשוות את שני הסעירים בדמים. לכאורה הרי הוא מתעסק בעבודת השוואה ודימוי שני עניינים להדדי. אבל במעמקים הרי המהלך הפוך הוא מן הקצה אל הקצה. כל הטיפול הזה אינו בא אלא לגלות ולברר את עומק עומקה של ההבדלה אשר בפעולת ההגרלה. נראה מעניין כבר כל הרוח של נחל הרבוטנר. נו תגידו משהו, כאן הוא ממש מראה כאן את המושגים שהם באמת קשורים בין כיפור לפורים, פורים כיפורים. מדבר פה על הגורל, פור הגורל, והגורל שהיה בין הסעירים, הפיל גורל כדי לקבוע איזה לעזאזל, ושני הסעירים, מי הוא הסעיר הראשון בתורה? מי הוא הסעיר הראשון? עשיו, איש סעיר. זהו, ניקח את זה עוד בדרך הדרוש, ניקח את עשיו שהוא איש סעיר. וההבדל בין שני הסעירים, זה הבדל בין, הוא כאילו מעורר כאן, אם תרצו כל מיני הדמיות, אם עשיו הוא אדום בין הנצרות והיהדות, אם תרצו שיש פה הרבה דמיון, ודווקא הדמיון הזה יוצר את עומק את התהום הפעורה. ואז זה אומר שיש כאן עבודה, זה לא סתם איזו אינפורמציה, יש כסוג של עבודה. כדי להיות מסוגל לגעת בתהום שפעורה, צריך לדעת בעבודה שיוצרת את הקרבה ואת ההשוואה עד הקצה. אני מביא כאן באופן מאוד ציורי, שהאדם, האיש, האדם שמעוניין לסעירים, קונה אותם, יש לו עבודה. הוא הולך למוכר הכבשים ועושה עבודה איתו, כמה זה עולה, כמה זה עולה, ואם המחיר לא שם, זה לא שווה בדמים. ואם אחד הוא גבוה אחד נמוך, זה לא ילך. ממש עוסק בעבודה לקחת, תן לי שני סעירים פיקס, אותו דבר, תאומים סיאמים. ככה, אין דרך אחרת. זה התנאי כדי להיות בעבודת יום כיפור. ואז הוא שואל את עצמו, מה זה הדבר הזה? אתה לוקח את העבודה הזאת, עבודה, זה לא סתם עבודה, עבודה מאוד ממשית. תראו לעצמכם שהייתי אומר לכם, שאם ניקח את זה לכיוון של הנצרות והתורה, להבדיל אלה רפי הבדלות, נגיד שיש לו מישהו עבודה, שכעבודה שלך עכשיו זה לראות היטב איפה כאן ממש הקרבה העצומה בין הנצרות לבין התורה. אחר כך תוכל להביא גם את עומק התמונה שפעורה. על פעלה זה נראה ממש איזה מין עבודה, גם יש בה סכנה עצומה וגם היא לא מובנת. אם אתה רוצה ממני שאני יודע להבדיל בין קודש לחול, עבודת ההבדלה, בין קודש לחול, בין לחושך, בין ישראל לעמים, אז תהי להבדיל. ומה שהוא אומר כאן, כדי שתהיה מסוגל להבדיל, אתה צריך להיות מסוגל להשוות. לכן, עדי בקודש לחול, לא תוכל לעשות הבדלה כזאת, אלא אם כן תבין עד הקצה את ההשוואה המדויקת בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין יום ולילה. אם מבחינתך אתה ישר מגיע מההבדלה, אתה כבר ניצב אותה תהום שפעורה, אתה לא מגיע לאותה עבודה שנדרשת כאן מעבודת הפורים. הוא מושך את זה לכיוון שפורים זה עבודה שהיא מרקת לכת בעוצמתה, וגם כמובן אפשר להריח גם את ה... את ה... אני אשאל אתכם, מה עבר על האבותר שכתב דברים כאלה? מה זה מלמד עליו? אבל, הרי זה מעניין אותה מה שיש לה, מה הוא אומר כאן. מה זה מלמד עליו שהולך המהלכים כאלה? מה יטריל אותו ומה... הוא כמובן עטף את זה כדרך הדבר השני, הוא עטף את זה בדרוש. אבל לא הבאת יטריל, מה הבאת יסיק אותו? למה היה חשוב לו להביא לביטוי את הקרבה ועד כדי כך שתכף הולך להגיד לסגור את המעגל, את מורים כדי לסגור את המעגל. הרום עד לא ידע, בין ארור לברוך. זה מה שהטריל אותו, עד לא ידע. איך זה יכול להיות? אתה נמצא בפורים, אתה רוצה לומר, זה ארור וזה ברוך. ומה אתה עושה בפורים? אתה משתכר כדי להיות, לטשטש את התחום שבין המן למרדכי, בין אסתר לזרש. כאילו זה הפוך על הפוך. דרך הלאה, אני תכף נגיע לזה. כי כל הטיפול הזה אינו בא אלא לגלות ולברר את עומק עומקה של ההבדלה של פעולת ההגרלה. כי לפי גודל הריבוי של השטחים החיצוניים אשר השגיאות תפס בהם, כאל לעומת זה הולכת היא הבדלת ההגרלה וחודרת למעמקים יותר גנוזים. והנה, פסקה הבאה. השעיר, חבר'ה, מה איתכם? אתם שחר הבקשך. אז השחר כבר הגיע, כבר עברנו אותו. הבקשך, אנחנו עושים יחד לבקש אותו, אבל חלק מהעניין זה גם להתעורר. והנה השעיר הקדום לשני שעיר כיפור הללו. הוא איש השעיר הראשון, הלא הוא עשיו איש שעיר. ההבדלה בין השעיר הזה ובין אחיו צריכה לחדור בשכבה העמוקה ביותר שם מתחתם של כל מיני הדמיון בסוגי השוויון השולטים בכל השטחים העליונים הצפים על גביו של עומק ההבדלה הזה. והכתוב צווח ואומר, הלא אח עשיו ליעקב, והרב את יעקב את עשיו סלטי. כלומר, תאומיותה של ההבדלה בין עשיו ליעקב מתברר דווקא אחרי עצמת ההכרה באחווה ובדמיון שביניהם. זה מזמין אינטליגנציות מאוד 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 מורכבות במיוחד היום. איך אפשר לאהוב את עשיו מכל הנשמה, הלא אח עשיו יעקב? שפוכה. אני לא הבין, שפוכה. שפוכה. אח שלו, תאום שלו, אח עשיו יעקב. פשוט גדול, כמה זה שאח עשיו יעקב. רק אחים יודעים לסנוע. איפה שאין קרבה עמוקה, אתם יודעים איפה ההתרחשויות הכי נוראות במשפחה? כשמגיעים לחלק ירושה. אז זה דווקא אותם אלה שהיו אחים, גדלו יחד, צמחו יחד, הכל ביחד, שמגיעים לאיזה רגע של אמת. עוצמת האנרגיות שעולה להתפרץ, לא תמיד זה ככה, אבל עוצמת האנרגיות שעולה להתפרץ דווקא. אנשים זרים יכולים לסנוע גבול מסוים. גבול מסוים. אחים, אין לזה גבול. כל הספר בראשית, דרך אגב, זה סיפור של אחים שהם תאום פעורה ביניהם, קין והבל. אברהם ולוט, שהוא לא אח, בן אח. יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו. זה כל הספר בראשית. מתחילה עד סוף, כל הספר זה סיפור של אחים. ודווקא המקום הזה שבו יש בוקר טוב, בוקר טוב. כבוד, בואו. אבל הדרך לכאן, לשולחן, זה מסלול קצת מסובך. הדרך לשולחן הזה עובר דרך הקפה. ככה זה מתחיל פה. אדם יקרא וכוסו. קודם כל לוקחים קפה. בלי קפה, מה לבוא לכאן? וזה הסוד הנורא של אהבת יצחק לעשיו. ההבדלה בין יעקב לעשיו מפעפעת במעמקים כאלו, עד שהיא צריכה לעבור דרך ההשוואה היותר נשגבה. וההשוואה היותר נשגבה אשר בה עשיו ידמה ליעקב היא אהבה שזכה לה עשיו בבית אבא. ורק בשביל ההשוואה מה ההבדל בין בעלי הסוד לבעלי הנגלה? הרב רשאר הירש, כשהוא מדבר על והגדלו הנערים, אומנם הוא אומר את זה על, על בית אברהם, אבל לא משנה, על בית יצחק, סליחה, בדיוק זה, הגדלו הנערים, בדיוק על זה, יעקב עשר. אומר רשאר הירש, הוא היה כישלון חינוכי. מי שמכיר את אחד הקטעים הפסקות המפורסמות של רשאר הירש. הרב רוטנר רואה בסיפור הזה עסק עצום. מפני שבאמת העבודה שבה אוהבים את עשיו, ויהב יצחק עשיו כצייד דפיו, ורקול את יעקב. הוא הולך כאן בעקבות המקובלים, בעקבות בעלי הסוד. וזה בעקבות מרחיק אותם לאריזה שראינו בפעם שעברה. ראינו את האריזה, ראינו בעקבות את פירוש של הרב שגר האריזה לזה, שראינו את הרב קוק בערך אהבה במידות הראיה. אני לא אחזור על הדברים, אבל בעלי הסוד לימדו אותנו שגם בעמלק חבוי ניצוץ, וצריכים לתקן את הניצוץ הזה. אבל אם נותנים הערה לעמלק, אז יעצים את הקליפות, אז רק יביא עוד רוע בעולם. כדי שנהיה מסוגלים לחדור לניצוץ שניצא בעמלק, צריך להשתכר, כשעדה לא ידע. כי כשעולנו את הניצוץ לא בדעת, יכול אולי ייפלט מפיך משהו כמו ברוך המן, כך אומר האריזל. וזה כמובן אמירה מאוד מרחיקת לכת. אבל הנקודה הזאת שדווקא במקום שבו יש בשורש הנעלם, במעמקי השורש הנעלם, שם חבוי סוד עצום, שכדי לחדור אליו, זה רק יכול להתרחש בשיחות. ומה שאומר כאן הרבות הוא ממש ינק משהו, אדם שבא מהסוד, הוא ינק היטב, ובאכן הוא כתב את זה בדרוש בסגנון אישי שלו. אבל מה שמונח כאן בתשתית הדברים, זה בדיוק הנקודה הזאת, שיש ב... האהבה של יעקב לעשיו לא יכולה לבוא לביטוי באופן החיצוני. כיוון שעשיו הוא עשיו. הוא עשיו. אבל זה לא במקרה שהאדמו"רים מדברים על עשיו, שהיה רבי גדול, ויש כל מיני התבטאויות מחויכות כאלה, של בעלי הסוד לא נבהלו מזה. לבוא לדבר על עשיו שעבר בנו לו יעקב היה בדקי דקויות. כמו שמתארים אותו בחזר, שהרוצח ואונס ועבר חמש עבירות וכו' וכו'. בעלי הסוד הסתכלו על דברים אחרת, שגם עשיו שהוא עמלק, הוא אדום, הוא בעומקו יש נקודה שצריכה תיקון. עכשיו, בעבודה של פורים, ככה ממשיך כאן, בעצם הרבות ממשיך כאן ישירות את התורה של האריזל, ועבודת הפורים היא אותה עבודה של העלאת הניצוץ החבוי בקליפת עמלק. לא פחות. ורק הוא עטף את זה בדרוש כזה מאוד יפה על עבודת ההשוואה שמתרימה את עבודת ההבדלה. אבל עבודת ההשוואה, הלואה חסב לי יעקב, היא באה באמת לעורר איזו נקודת עומק במשפחה הזאת. יש שם עשיו שזה פרש ויצא מכלל ישראל, אבל בעתיד לבוא עלו משלים בארצי לשפוט את עשיו, ואתה לשירה מלוכה, וזה מה שהוא אומר, פורים זה כמה מתרים את היום ההוא. שהשם אחד ושמו אחד, זה מתרים את, את החיזיון האוטופי שבו התגלה נקודת העומק של עשיו. בואו נקרא ד' וזה הסוד הנורא של הבת יחם לעשיו. ההבדלה בין יעקב לעשיו, הפעפת דברנו כאלו, שהיא צריכה לעבור דרך ההשוואה הייתה להסגבה. בהשוואה הייתה להסגבה שבה עשיו מדבר ליעקב, אבא שזכה להביסה בית אבא. לעומת זאת, גם ההבדלה יותר תאומית ויותר יסודית, בין זכויותיו של עשיו ויעקב, נשתרשה בית אבא. כי על כן ההבדלה הזאת גנוזה היא בחילוק בקרותיו של יצחק ליעקב ולעשיו. בכדי שההבדלה הזאת יפעל בעומק שאין לך עומק, מן ההכרח היה שההבדלה תאומית בין ברכותיו של אבא, תתגלגל דרך ההשוואה הנתגבה של אבת אבא. עצם השתלשלות המאורה של ברכותיו של יצחק מאהבתו של עשיו, מאהבתו של עשיו הוא מתחיל. ההבדלה היותר עמוקה, דרך ההשוואה היותר נשגבה. די מביל, שלמעשה התביעה הפנימית, היום מדברים, אם נרד בקטנה, קצת נרד מהרום של השיוט של הרוטנר, בקטנה, כל מי שנמצא עם אנשים, בין אם זה ילדים בבית, בין אם זה בני משפחה רחוקים יותר, אז יש, אני לא מדבר על הקודים כאלה של קיצוניות, של הבדלה תאומית, של סית רחה וסית הקדושה, בואו נדבר משהו יותר מתון, לא יותר פשוט. אבל מה שהופיע כאן, שבעצם האהבה שבית אבא יכולה לאפשר גם את ההבדלה התאומית. עכשיו, שני הדברים הולכים ביחד. האהבה היא לא או שהיום בעולם החדש החלה. את עשיו לא מכילים, אבל לא אוהבים אותו. והפער הזה גם לי הוא לא ברור, אני גם מגמגם בו. מצד אחד, אהבה שקיבלו בבית אבא. יש לי נקודת שורש שהיא כל כך עמוקה, ששום דבר לא יכול לשבור אותה. גם אם בעקבותיה יפצלו הדרכים, ילדים ילכו אחד לפה ואחד לשם, תיווצר כלום פעורה שהיא תהיה נוראית, ובאמת המרחק ילך ויגדל, התיקון זה לחזור לשורש הנעלם של בית אבא, בית ההורים. עכשיו, אני אומר לזה סתם לכולנו שהיום לא תמיד מבינים, לא ההורים ולא הילדים, מלרד הקטנה שם ככה, בשביל להמחיש, כשנלך הלאה, הבית של ההורים, או של הסבים והסבתות, זה בעצם שורש הנעלם, זה מעמקי הדמות. יכול להיות שלא קיבלת מהם הרבה, יכול להיות שיהיה לך זיכרון טוב מהם, ברובד הנגלה הפשוט. למה ככה? עכשיו ככה וככה וככה. זה לא בהכרח שיצאת משם כולך מואר וספקת שם דרשי תורה ומי יודע מה. הבית, בית נורמלי. עליות, מורדות, יותר טוב, פחות טוב, בית נורמלי. אבל מה שהרב רוטנר מושך אותנו כאן לעשות העלאה למשפחה, שאהבת אבא, אהבת אמא, היא נוגעת במקום העמוק ביותר. בלי שום קשר לשאלה לאן זה יתפתח. ומה יצא מזה? ויש הרבה סיפורים שאנשים שאחרי הרבה שנים יש מקום, מה שנשאר להם, אספר לכם את הסיפור שלפני כמה עשרות שנים נסעתי, הייתי בבית יתיר בהר חברון, ונסעתי שם יד מעל בקעת ערד, ועמדה שם איזה קבוצת מטיילים, איזה איש זקן אחד על מקלו, נכנסיים קצרים, נראה קיבוצניק. אני יצאתי, שואלים, רוצים משהו? אבל לא, אנחנו רק מסתכלים בנוף. אז אמר לי, האיש המבוגר, הוא אמר שאז ב-82 הוא היה. והייתי מ-30, 30 וכמה, אז קטר. והוא אמר לי, אתה בטח חושב עליי כל מיני דברים. ואני מודיע שלא חשבתי שום דבר לא טוב. לא חשבתי שום דבר לא טוב. סתם באתי לשאול אותו, אם אתה רוצה משהו. אז אני רוצה לספר לך שהסבתא שלי הייתה אחות של אבני נזר. אחות של אבני נזר. הוא מקיבוץ העבק, השמוסיקים ששברו הכל, פרקו הכל, זרקו הכל. מה שיש לו לספר לאדם שלא רע מימיו, בפגישת אקראית שם בהר חברון, שהסבתא שלי הייתה אחות של אבני נזר. אני ככה, מאוד ברגישות שלי, הלכתי צעד אחורה. כאילו, פתאום אימת רבי מסוחת שם נפלה עליי. מה יש לו לספר לי? הוא לא יודע מי אני בכלל. לא פגשתי מימיו. הסבתא שלי, אחות של אבני נזר. מה למדתי מזה? תראו מה זה בית אבא, מה זה בשביל מה עשית? מה שיש לו לספר ברוב ימיו ב-82 שהסבתא שלו הייתה אחות של אבני נזר. וזה הבנתי מה הוא קיבל. נקודה נעלמת במקיע הדמות שצריך איזה רגע של חסד בשביל לתפוס אותה, להבין אם מאין באת. וזה להבחין הבחנה מאוד ברורה בין הצד המסתורי אפילו המיסטי שיש בבית, בהורים, למעלה הצד הפשוט, הנגלה היום יום שהוא מטבעו, כי יום יום הוא תמיד עולים ויורדים בו. סתם זה משהו שצריך לקחת אותו עמוק עמוק, במיוחד שבאים לחתונה למשל, חופה. ושם יש הורים וילדים ונפרדים מהבית ומקים בית חדש, וזאת כן, יעזור בשביל אביו ואת אמו. אבל העזיבה זה לא זה מה שניכור, זה עזיבה של להיזכר בהם. אביו ואמו זה מין שפה, גם במטאפורה של הקדוש ברוך הוא. גם אבא זה קדוש קודש אבריחו, גם אמא, שכינתי, זה הכל נמצא שם. ההיזכרות הזאת היא לא היזכרות שתוצאה של איזושהי התנהלות במובן הנגלה והמוחשי. יש משהו בשורש הנעלם שהוא נמצא בתשתית. עכשיו, בואו נראה את הדבר הבא, איך הוא סוגר את המעגל. ככל החזון הזה, נתקיים בנו בעבודת יום שמחיה זרעו של עשיו. הנה רחובת הביסום על זה לא ידע. חושבים אנחנו כי ביסום זה ממצא את מהותו ושיצרו של יום הפורים. אם ככה אנחנו חושבים, אינו אלא טועים. מלאך העניין ככה. ביום יחיית עזרו של עשיו, הרי השלב את הידלק במלוא ההוויה, ישלב את ההבדלה בין יעקב לעשיו. כאמור, אין השלט הזו מדולבת יפה, אלא כשנאחב בעצם הדיון, ובעומק השוויון, הנמצא בשני המובדלים הללו. ואנו מתבשמים, עד לא ידע ולא אמר לברוך מרדכי. אותה שעה אנו עומדים בדוגמה של אותו איש המקדש, שמשתלב בכל כוחו להשמות את הסיר לשם, הסיר לעזאזל, ומראה לו בקומו בדמים. גם אז, גם הוא אז יבחינת לא ידע ונסיר להשם ונסיר להזזל. אמרו יפה, גם הוא בעד לא ידע. איש הזה שביום כיפור לא יודע לפני הגרלה מי להשם מי להזזל. זהו עד לא ידע של יום הכיפורים. ביום הפורים, יסוד יום כיפורים, יום כיפורים, כיפורים, יודעים אנחנו מבוסמים ועמלים בעבודת ההשוואה של ארור אל הברוך, בכדי שאחר כך נשלח את ארור לעזאזל מתוך הבדלה מוחלטת. נדבקים לנו בהגנת זכותו של יצחק אבינו, שלא יצא חליל מכשול לעבודה מסוכלת של ההשוואה, שהוא היה הראשון שדווקא על ידי אבקו לעשיו, נגלגלו הברכות לידו של יעקב. אלא שמחמת גדול על הסכנה התמונה בעבודת ההשוואה, אי אפשרנו לאכול בה בשום זמן אחר לראות בסעודת פורים, אשר בסעודת הטוב לב המלך ביין, היינו שתו לברור שמקור של עולם ביין ההבדלה השבוע מבדיל בין ישראל לעמים. והיינו שקבל מזמור פזמון של שנת יעקב לפזמון של שמחת פורים, ארור המן אשר ביקש להבדיל לאור מרדכי היהודי, כי הגרלה קובעת את הסיר לחוט לעזאזל, סיר הפנימי הקדושה. ואי אפשר על הגרלה הזו קיימו מתוך שבעה שני הסעירים, המתקיים בעבודת הביסום, עד עולה לבין אור בן הברוך, שאלה את יעקב צהרה לשמח. עד כאן הדרוש שלו. אני מעלה פה את השאלה שמטרידה אותי כבר הרבה שנים, את הדרוש הזה אני מכיר עשרות שנים, הוא לא חדש לי. בכל זאת אני רוצה להציג פה שאלה שהיום, מהמקום שאני חי היום, אני באמת שואל לגבי התכלית של הדרשה הזאת, לאן אני לוקח אותה. זה אומר, התכלית היא ליצור את עומק ההבדלה, שנשלח את הארור לעזאזל כמו השעיר ביום כיפור, ונעצים את את השעיר לשם. ואני שואל את עצמי דווקא ברוח האריזל, האם באמת זאת האופציה היחידה לסכם את הדרוש הזה? הסיום של הדרוש הזה אפשר לסיים אותו גם אחרת. תציעו אתם. ואני חושב שהאריזל, שהוא המקור כנראה לכל הדרוש הזה, הוא סיים אותו אחרת. וגם הרב שגר, כשדיבר בעקבות האריזל, נתן אקורד סיום אחר. אני זה פה. כרגע, כאילו פה דפית בשבוע שעבר. לא משנה, אל תתחו. סיים את זה אחרת. מה אתם אומרים? מה זה האפשרות האחרת? האם אותה נקודה שבה נפתח הלב, משתכרים, הם מגיעים לזה עד הלא ידע, או בסוד המקובלים, לרד, לרשת, על ידע ולהיית ידע, יוצאים לזה במצב צדירה אחרת, במצב תודעתי אחרת. לאן זה אמור להופיע אותנו? אז מה הרבות פר, וכאן נזכר פה זנימה קנאית, כל זה בא כדי להשליך רחוק יותר וקשה יותר, כמו הסיר לעזאזל שמתפרק איברים איברים, וגם את כל ההורים להשליך אותם ממש מין דין קשה ברשעה. אלא כדי להגיע לדין הקשה ברשעה, אין לך ברירה אלא ליצור את עומק ההשוואה. התכלית היא ברורה. התכלית היא להגיע לעומק הכללה והארור. להגיע אל הארור. וכאן לה נחשף אחד הפערים המרתקים בין הרב קוק לרב קוק. הרב קוק לא היה מסיים כך את הדרשה, אני יודעת. הוא היה מדבר אחרת.
השליחה של השעיר לעזאזל, אפשר להסתכל על זה שזה חלק מעבודת היום. זה לא רק לזרוק אותו לעזאזל, להגיד הוא בדרך הרעה, ולשעיר לעזאזל אין עבודת יום
כיפורים. אבל השאלה מה העבודה? אם העבודה היא רק לזרוק אותו וזה עצמו העבודה שאתה... כך אם אנחנו עבודתם של ישראל, אז אוקיי, אנחנו עוד ברור.
אז
נראים
את השני שנהפך ללבן,
לא, זה ברור שבלי זה אין עבודה, זה ברור, זה בעיצומו של יום. סדר העבודה של יום כיפור זה, ההבדלה הזאת. אבל על פי כן אני אומר, מה בסופו של דבר העניין? האם באמת המטרה היא להשליך ולא להכיל? או יש עבודת הכלה בעבודה הזאת? להכלה מורכבת, תאונה, לא סתם מחבק את הרוע. זה לא עלה לדעת. אבל יש כאן שאלה נוקבת. אני אשאיר לי את זה, תן לי את המחשב. אני חושב כאן, אני רוצה לקרוא את הדיבור הזה. מה?
אני חושב שזה אהבה ולא החלה של אהבה.
כן, בשאלה מה זה בדיוק אהבה, מה הטבעה של אותה אהבה. אני באמת מתחבד כי יש כאן באמת רוח שהיא באמת מבדילה, אם מדברים על ההבדלה, זה כעומק ההשוואה בין הרב קוק לרב קוק, גם אני רוצה להגיד את עומק ההבדלה ביניהם. וכמובן הכל בקדושה, אבל אני בכל זאת רוצה...
שאלה היא גם, מה סדר הדברים?
מה הכוונה?
האם, לפי רב הוטנר, ההשפעה היא מחויבת כדי ליצור את ההבדלה.
מה?
ההשפעה, הדמיון, לרדת לעומק הדמיון, כדי ליצור אחר כך את ההבדלה.
נכון.
עכשיו אפשר לראות את זה גם הפוך. לרב קוק היה רואה את זה הפוך.
מה הכוונה הפוך?
שההבדלה, אני מסביר דווקא מההבדלה, ההבדלה היא מחויבת דווקא כדי להגיע אחר כך למצוא, לדבוק בדמיון הגדול. אתה צריך קודם כל לדעת מה בין לי בין חמי.
איך אתה מגדיר את ה... איך אתה מתאר את ה... את ה... את הנקודה? מה זה נקרא שדרך ההבדלה מגיעים ל... מה שאתה מעלה זה בדיוק הנושא כאן.
אני נזכרתי בגמרא לגבי ברכת ההבדלה וכונן הדעת. הגמרא אומרת, אם אין דעת, הבדלה מיניים. דעת זה חיבור, זה דווקא דמיון. אז זה גישה יותר של הרב בוטנר. אם אין דעת, אני צריך להתחיל בדעת כדי להגיע להבדלה אחר כך. התחושה שלי שהרב קוקאי הולך לכיוון השני, הוא הופך את הקערה.
איזה נאמרת?
אני אומר שהרב קוק היה הופך את הקערה.
תרגע מה אמר הרב קוק, ואני צריך לדעת את הדף הזה, כי זה חשוב לשמוע עכשיו, כי יש לו הולך לומר בחלק הזה של השיעור את מה שתספרת לך על הרב עוד דרך הרב קוק. רק רגע, אני אשליח את זה. גם וגם 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 חבלה 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 זכרו 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 לא טוב זכרו זכרו חבונה, חבונה, זכור, זכור לך. אוי, ים בבם, 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 בבם. ילן, ללן, 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 ללן. ללן, 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 בבם, בבם. חבונה, זכור, זכור, זכור לך. Din 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 וגם 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 חבונה 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 וגם 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 חבונה יכול לטוב חבונה 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 טוב, הנה, הנה תקשיבו, עכשיו אני אקרא לכם כאן את הרב קוק מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הבורים כולם ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם בלשון אפילו המלאק לא נמחק מתחת השמיים אבל על ידי הזיכוך מתעלה לשורש הטוב אשר מעל השמיים ונכלל הכל באהבה עליונה ושצריך כוח עצום לטהרה עצומה לייחוד נשגב זה ממש דיבר על פורים על הייחוד הנדרש להעלות את השורש על העלב של המלאק שהוא רק נלחם מתחת השמיים כתוב זכרות, מוכות לכי זכר המלאק נו, מה כתוב שם? תחת השמיים אבל מעל השמיים אתה לא מוכה אותו שם אתה מעלה אותו והשורש הוא אצל האריזל שאמר את הדבר הבא אני מקורא את זה מתוך הספר של הרב שגב פור הגורל עמוד 44 הוא כותב את הדבר הבא הנה מצטט את האריזל והנה מה שאמרו חזל שצריך להניח לבסור בפוריה עד לא ידע בן הרמה לבר מרדכי הכוונה היא כי ידוע שיש ניצול של קדושה בכל כלפה מחיה אותה ואם יסתלקו ממנו לא ישאל את חיות מבטא לגמרי מיד והנה ביום הגדול הזה שיש אותו הערה גדולה אנו רוצים שגם לזאת הליצוץ יגיע לו חיות איזה עצום מזה הערה אבל לא שיגיע כל כך להעיר לקלפה זה צריך שישתקר האדם היום הזה עד שבדע בן אור אמר לברוך מרדכי, אולי ישגה וייתן ברכה לאותו ניצוץ שבקליפה מתברך גם הוא. אבל לא תהיה ברכה בכוונה שלמה, שאם יהיה כך יגיעו להרבה ותתברך גם הקליפה. לכן צריך לומר ברוך המן להמשיך עוד גם לניצוץ ההוא, לכן צריך לומר שלא בכוונה, אחר שהוא שיקור, הוא כבר יצא מדעתו. אם היה בכוונה, חב ושלום, יגיע גם אל הקליפה. אז כל הרוח של הרב היא הפוכה לגמרי מהסיום של הרב אותו. המטרה היא כאן לא ליצור את ההבדלה כדי להגיע לעשות להבדלה שישליך אותו לעזאזל במובן של יום כיפור, אלא להפך, המטרה היא להעלות את הניצוץ, להעלות אותו לבעיה מן השמיים, בהנחה שמסתובבת אצל המקובלים, את בעלי הסוד, שכל דבר ודבר יש ניצוץ אלוקי. והתכלית של עבודת היום זה להעלות את הניצוצות, ולא להשליך או ליצור להעמיק את ההבדלה, אלא מעומק ההשוואה, להפך, ליצור את ה... עכשיו כאן, כתב הזה הרב שגר, גם ברע יש ניצוץ של טוב, יתר על כן. ניצוץ הטוב הזה שיש ראשו גבוה הוא חיותו של הרע, ממנו הוא ניזום. ברוך המן, עלינו לברך את המן, משום אותו ניצוץ גבוה של הקדושה שנמצא גם בו. אי אפשר לעשות זאת מתוך כוונה ומודעות שלמים. לשכך יש צורך בשיחות בסך הדעת. לפי תורת הקבלה, לניצוצות הטוב המחיים את הרע השוכנים בקליפות, הרע יש דווקא מקור גבוה. גבוה הפיזה של הטוב. תראו איך זה הפוך לגמרי מהכיוון שהתווה הרב הודנר. מקורם בעולמות הטוב שיפני עולם התיקון. אתם יודעים למה הביטוי הזה? עולמות הטוב שיפני עולם התיקון, זה מזכיר את הרב קוק שכתב על ברנר, כנראה על ברנר, שהוא היה האפיקורס של התקופה, ביפה של הרב קוק, שם נשמות הטוב, נו המשך, גבוהות מנשמות התיקון. זה לא אומר על ברנר, שדווקא בטוב, במקום של האנרכיה, במקום של השבירה, שם בשורש הנעלם זה המקום היותר גבוה, וזה ממש אותו עיקרון שנמצא כאן לפורים. ותפקיד האדם הוא לבנות כלים שיכילו אורות גבוהים אלו. מכאן הצורך לברך את המן, לברך במובן הקבלי פירושו להמשיך עליו שפע, להניק לו חיות. איננו רוצים בחיסולה מוחלט של המן, משום שחיסול זה יחסל גם את החיוביות הגבוהה הטמונה בו. מאידך איננו יכולים לתת לו באופן מפוקח לגיטימציה, הרי עלינו להילחם בו ברורת חורמה ולמחותם, וכו' וכו'. כאן נמצאים המלכודת, זאת המלכודת. מצד אחד, אנחנו יודעים במעמקי הדמות שלנו, שאם אפשר לדבר על זה, יש שם משהו. משהו יותר ממשהו, שם נמצא עומק של עומק. לדבר על זה באופן לגיטימי, באופן גלוי ולגיטימי, זה לתת לגיטימציה להרוע ולפרעות ולשבירת הכלים, והשם ירחם. לשתוק מזה והתעלם מזה לגמרי בפנים, כאילו יש כאן איזו הבדלה לגמרי אטומה מהטוב והרע, זה עלול להביא בדיוק שלא נעשה את העבודה שלנו, לעבודה שלנו לא תתרצות. כך תולי המקובלים. בהקשר הזה באמת הערבות לא הלך עד שם. הוא נשאר במקום המתנגד. הוא בסופו של דבר לא הלך עד הסוף עם התובנות האלה. והנה הרב קוק כלומר שמעלים את הליטות של המלאק שנמחק בתחת השמיים ולא ינמה מהשמיים. וזה ערב שבת זכור עכשיו. מה זה זכור? את השעה שלך המלאק, כולי וכולי. לא תשכח. עכשיו, מה אומר האדם התמים? אוקיי, יאה, המלאק, תיכנס בו. מה אומרים המקובלים? לא, אתה צריך את עבודה עדינה. העולם מורכב, העולם סבוך, אלוקים מסותם בקליפות. השכינה, לפי המקובלים, היה שבירת כלים. נורות התור הלו חלקם למעלה, חלקם נפלו למטה, נפלו לקליפות. ועבודת החסיד זה להעלות את הניתוצות שנפלו לקליפות, זה להעלות את הניתוצות. ועבודה במובן הקונקרטי, בלי שפה גבוהה של מקובלים, היא עבודה של להיות תמיד עם איזה מין חדות בחושים שלך. אל תמר לשפוט, אל תמר לקטול, אל תמר לומר אמירות נחרצות. כי העולם שלנו הוא מאוד מאוד טעון ומורכב. ואדם שיש לו רגישות, יכול גם למצוא לך ברובד מסוים של הדמות שלו עד חורמה ללחם נגד, ובו זמנית גם לשים לב שיש כאן, בעזרת השם, עוד יתגלה כאן עוד משהו. וזו אינטליגנציה מורכבת, שאתה צריך לעשות אותה להיות נשא הפכים כזה. ואתה רק הולך באופן מאוד מאוד חד, כאן או לכאן, אתה באמת תאבד את המצפן שלך. אתה לא תדע כלום. או שתהיה אדם מאוד אטום, מאוד חד גוני וחד משמעי, חסר יכולות שיות של כך מתבקשת ודאי בדור הזה להיות מסוגל להבין מה הולך, שזה מאוד עמור ומסתורי, או שאתה תהיה מאוד אטום ומאוד נוקשה וכו' וכו', או שלהפך אתה תהיה אדם כזה לייטי וכזה מתבולל כזה שנותן לגיטימציה לכל צרוע וזה וכל צרה כזאת או אחרת ותיתן לזה לגיטימציה, כי אתה אדם שמכיל הכל. בקיצור, בין שני הקצוות הלא טובים האלה יש כאן את העבודה העדינה, שהיא עבודת ההבדלה של עבודת הפורים, עבודת השיחות של הפורים, שמחייבת ומזמינה את כל הדברים הפורים, אלא כל השנה להיות בדיוק באותה נקודה עדינה שמשייטת גם כאן בין בין המקום בין המקום הגלוי של הדמות שבו הוא רוצה לקבוע החלה, אני אגיד מחנך בכיתה, הוא רוצה לומר, שמה, זה כן וזה לא, אבא בבית, זה כן וזה לא, למה ככה? ככה זה הסתיים. אבל אם אתה אומר את זה רק ככה, אז בשפה, מה המסר שיעבור? כאילו, בלא, אין כלום, כאילו, זה הכל, זה סתם רוע כזה אובייקטיבי. הבעלי הסולים באותנו להיות הרבה יותר זהירים. העולם הוא מורכב, העולם הוא טעון. אלוקים מסותר בכל מיני צורות ופינות אפלות כאלה ואחרות, אתה לא יכול להיות, תבוא עם באופן מאוד אטום להבין, העולם הוא חומר אלוקי. חומר אלוקי, אתה עצמך חומר אלוקי. אתה לא יכול לבוא אליי בקופי בחירות חרסינה. זה את א' ב' של הקיום. עכשיו, בבחירות הללו, באמת אני רוצה גם לקרוא עכשיו את ה... אני לא קשור בכלל, ותכף אני אשתה רק במשרות הדיבור הזה, עכשיו הוא אר לי משהו תוך כדי דיבור. בואו נראה סיפור של הרב נריה, על נדלו של הרב הוטמר, על תחת האוניברסיטה, ותראו כמה הדבר הזה משליך פה בדיול הזה כאן. כן, בואו תראו מה שכתוב כאן.
זה נמצא בדף שלנו?
לא. זה נמצא, כן, זה נמצא, כן, איפה הדף? איפה... רגע. לא, אני מבית את זה איתי רק שאתה היה לך זה. הנה, אני מסודר. הנה, הבאתי כאן. כן, קודם כל שיהיה לזכרו ולעילוי נשמתו של הרב איתם הנקין, השם יגום דמו, שרק להזכיר שמו למה שמעורר שערה בפנים. חדר כזה נרצח ככה בכזאת אכזריות לאשתו. פשוט נורא והיום, אין מילים, אין מילים לתאר את זה. הוא היה אדם מאוד מוכשר. היה מאוד מוכשר, גם רואים בכתיבה שלו שהוא היה מאוד יסודי, יש מחקר מאוד עדיד ומפותח. הנה כאן, בקרה עליתי על זה, עכשיו אני ארצה לקרוא את זה. בואו נקרא ביחד, בסדר? לא את כל הדברים, כי זה פחות מעניין אותי בדיוק. זה עבודה מחקרית על גרסאות של הסיפור, זה פחות מעניין אותי. אני תכף רוצה לקרוא את הדברים מהספר שהוא מביא את זה גם כאן. בואו נראה את ההקדמה. עדות מפורסמת של רבי יצחק פוטנר זצ"ל, שסופרה על ידו הלכתיים בעל פה, עוסקת בנסיבות השתתפותו של הרן הרב קוק בטקס פתיחת אוניברסיטה העברית בהר הצופים, ז' ניסן תרפ"ה 1925. בגורלה של הנסיבות הללו מאוחר יותר, נאמר זה מבקש לנתח פרטי העדות הזאת תוך לימוד והשוואה בין מקורותיה מול פרטים מקבילים ממקורות אחרים, ומתי לחתום ככל אפשר לגרור העובדות כפי שתחשו. טוב, זה... אני לא מתעסק, לא משקיע זמן בדברים כאלה בדרך כלל בחיי, אבל מי שעושה את העבודה בשבילי, אכפת לי להביא את זה. כן, אז משהו, מה הוא מספר? היה סיפור. בז' ניסן תרפ"ה הייתה חנוכת האוניברסיטה העברית בהר הצופים. ואז הרב קוק היה רב ראשי לארץ ישראל, וחיים ויצמן, שהיה נשיא המדינה, ביקש מהרב קוק שייתן שם דרשה חגיגית לפתיחת האוניברסיטה. ועכשיו, מה בדיוק קרה, מה הייתה תפורת הרקע לתגובה של הרב קוק? הוא בסוף מדבר שם, יש אפילו תמונה מפורסמת שהוא מדבר שם באוניברסיטה, כל הקהל מאחוריו, משהו כזה, זה היה מרשים כזה.
אחד
הספרים שם. זה מופיע שם, נכון? מופיע שם התמונה הזאת.
על הכריכה.
כן, על הכריכה, בדיוק. עכשיו, הדבר הזה מופיע בגרסה בעל פה, בספר האיש על החומרה, זה לא זה עכשיו. אני רוצה לקרוא את הדברים כאן, תראו כאן את הבדה השמאלית. אתה רואים השתלמותם את הדברים שכתב הרב הוטמר בעצמו, אבל יש דברים שהוא כתב בעצמו. הוא שלח מכתב לרב נריה, הרב הוטמר, וסיפר לו מה היה שם בסיפור של פתיחת האוניברסיטה. מכתב לרב נריה, כ"ח אלול תשכ"ב, 1962. הרקע למכתב כפי שמתאר הרב נריה הוא שבביקורו, בקיץ תשכ"ז בארצות הברית, היינו שהרב נריה היה בארצות הברית בתשי"ד ב-1957, שמע מהרב הוטמר כי הרב זצ"ל ידע יפה שורש הנשמה של פלוני ופלוני, אבל לא ידע איך על גופם עומד. זה אמירה קטלנית. אני חושב שכאן בדיוק הנקודה שהרב הוטמר לא הבין את הרב קוק. לדעתי. אבל אני רוצה להכניס אותי בשני ערים גדולים. ואני, הכל בענווה גמורה, אני לא הולך כאן לא שום דברים של ביקורת. אבל בכל זאת אני רוצה להצביע נקודה, ברשותכם. כל מה שעמדנו עד עכשיו זה מאוד יעזור לי. את הדברים הללו פרסם הרב נריה, לאחר שחזר לארץ ישראל, והתפלמס עמם, הרב נריה כמובן כתמיד של הרב קוק לא יכולה לסבול ביקורת כזאת של הרב הוטמר כנגד הרב קוק שהוא לא ידע להבין את הגוף שלהם. מאוחר יותר, בקיץ תשכ"ב, נקרא הרב הוטמר בארץ ישראל בלשון נפגש עם הרב נריה. זה היה כבר ב-1962. כשחזר לארצות הברית ביקש הרבות למסור את ההקשר הרחבת על אמרתו, הזכר אודות הראייה, וכאן הכי ציפות מהספר הזה, שנמצא כאן בידי, שדה הראייה. ראיתי דבריך, בנוגע למה ששמעת ממני להיותך באמריקה, אני אולי תרשו לי לקרוא את זה מהספר עצמו, ולא מציטוט מהספר, זה מה שנמצא לי ביד. רגע. אז אני קורא מכאן, לא הכל נמצא כאן, כי הוא, אני עתקתי מהמעיין, שם הוא מביא את זה בדילוגים. אבל אני קראתי מהספר עצמו, איך זה כתוב כאן בשדה הראייה, עמוד 434. יצחק קוטנר, ברוקלין, כ"ח אלול תשכ"ב, בית יקיר חביבי, מכתב לרב נריה. קשורות חן, בעד החוברת רבינו. בעיני חברי חוברת זוהי, הופעה כדאית שלו לראות עליה באצבע. שתי כוסות עמדו על שולחנך בשעת כתיבת חוברת זו. כוס אחד מלאה שרת הנפש שהתבטלות תלמיד לרב, וכוס שנייה מלאה שלוות הנפש של הערכה שקולה של המורה הגדול. הנה לא חייב דעתך הוליד כוס שלישית. השאלה תוכה של הכוס השלישית הזו זה פורים, נכון? שלוש כוסות. הנך עומד ומערה שתי הכוסות הקבועות הסותרות זו את זו. זה מאוד קר ומתחיל ככה, זה הרבה להנחתה. כלומר, אתה קראתי מה אתה חושב, את ההרצה שלך לרב קוק, אתה לא תפסת את העניין, זה מה שאומר לו בעדינות הרב רוטמן. וראה זה פלא, שתי הכוסות הסותרות זו את זו מתפזרות בהתאמה נכונה. אז הוא אומר ככה, ראיתי דבריך בנוגע למה ששמעת ממני בהיותך באמריקה, והנה דע לך כי הדברים הללו ששמעת ממני אמרתי בילדותי למרן, ילדות הייתה לי והעזתי פניי. כך הוא מספר, כך סיפר הרב רוטמן לרב נריה בארצות הברית, ילדות הייתה לי והעזתי פניי, אמרתי לו שהוא לא ראה את הגוף שלהם, רק את הנפש שלהם. ואני בזה לספר לך, הגוף הדוב היה חייב, עכשיו הוא מתחיל לספר לו בכתב, מה באמת היה שם, מה אמרתי לרב קוק. וככה נורא מרתק איך שהם, זה מתגלגל פה, הוא אמר משהו, היה איזה אירוע עם הרב קוק, וזה היה ביציר אותו. שהוא אומר, הוא הבין את הנפש, הוא לא הבין את ה... כי משהו, התברר לו שוויצמן רימה אותו, בעצם יש שם ביקורת על עיקר מהאוניברסיטה. אז הוא אמר מה שאמר, שאפשר היה לרמות את הרב קוק, כי הוא לא ממש הכיר את הגוף של האנשים, הוא היה תמים. ואז הוא מספר ככה, אני הגעתי לארץ פעם הראשונה, ימים אחדים לפני פתיחת האוניברסיטה של הר הצופים. אז חי הסתיר ראשית ההכרה שלי, מרן, זר צלי בקדוש לברכה, התחילה ההיכרות שלו עם הרב קוק. בימים הללו היה לדבר איתי הרבה בכל ההיקף על החלטתו להיות נוכח בפתיחה על פתיחת האוניברסיטה הכוונה. והיה מסביר ומבהיר את החלטתו הנהג שהוא חוזר וחורז מעולם לעולם, מאחד לאחד, כדרכו מקום של סיתכון נהדרה. אחד העמודים, העמודים של שיחות האלה, היה הבטחה שניתנה לו כי לא יהיה מקום באוניברסיטה זו לקתדרה של ביקורת המקרא. חלף זמן רב, והראה לי להיות נוכח בחדרו של מרן לשמתו עדן, זה היה אחרי הרבה זמן, הוא מספר, לא אז באותו אירוע ראשון, בתף רשפי, כי הראשון הראשון היה בתף רשפי, מני חודשיים אחרי פתיחת האוניברסיטה, אז הוא פגש אותו, הוא היה צעיר, הרב רוטנר, פגש את הרב קוק, ואז הוא אמר מה שאמר עם ה... הוא לא ידע להבין את הגוף שלו, רימו אותו. אחרי זמן רב, הוא הגעתי אליו עוד פעם לרב קוק, והראה להיות נוכח בחדרו של מרן לשמתו עדן. בשעה שבה אחד מסר תוכן הרצאתו לפרופסור פורשינר, שהשמיע באוניברסיטה אתמול בלילה. כמובן שכל הרצאה הייתה מלאה תוכן של ביקורת המקרא מסוג הגרוע ביותר. מרן, אגב, הוא היה שכן שלי, ברחביה, פרופסור פורשינר. מרן, זה צוק ללאי, העיף עליי מבט של אכזבה, מרירות הפחי לב וצער נוקב, אשר עד היום מרגיש שאני בלבי את המבט הזה כדגירת מאה מחטים בבת אחת. הייתי נדהם ונרעש מהמבט הזה. זה בלי כוונה הוציאו לשפתיי את המילים, כנראה שמלבד הנשמה צריכים להכיר את הגוף. נתתי לנכון למסור לך את העובדה, וכך אמר הרב נריה, כך אמרתי, מלבד הנשמה צריכים להכיר את הגוף. אני חושב שהגרסה המקורית, בלי העיבודים שלה, הייתה יותר מדויקת, שהרב קוק, הוא דיבר על הרב אישית, הוא לא אמר את זה רק... השחזור בכתב היה זמן הרב אחרי זה, שאלה מבוגר עושה חשבון נפש, פתאום הוא רואה, מה אמרתי על הרב קוק, וואו, מה קרה פה, נכשלתי בלשוני, אז הוא עידן את זה. אז הוא אמר שצריכים כך וכך, מה הייתה האמירה הראשונה, שהיא כנראה האמירה יותר אותנטית, שאומר ילדות אותה בי ואז טיפניי, שמביא זה כאן, אני לא רוצה להתעקש על המילים, אבל זה כאן, בספר המודעה הימנית למטה. העזתי פנים באותה שעה ואמרתי לרב קוק, אל יחי כבר מגיד לו, בתוכן לי שרבך עם זיימפר, זה לא היה מצליח לפעמים על רמות. והיו עוד כמי ביטויון כאלה שצריך עליי להכיר את הגוף ולהכיר את הנפש. קיצור, מה שאני רוצה לומר עכשיו, זה לוקח אותי למקום מאוד שאני רוצה לעצום אותו כסיום הלימוד. באמת? אני חושב שהרב רוטנר לא הבין את הרב קוק. מצד אחד הוא שמע אכזבה עמוקה. זה באמת אכזבה עמוקה. הוא בא בתמימות, תור שהוא היה מואר בראש ארץ ישראל, כי אם אוניברסיטה בארץ ישראל, ארץ הקודש, איזה, עם היהודי לא חווה כדבר הזה, כל הדורות של הגלות, שהקים נחל לחוכמה ולדעת, ולאינסופיות של הדעת, אני בטוח שהיה לו, היה ממש רעד עצום, בעצם כמו שהקימו, בנו את הארץ, כל מיני מובנים, זה עוד נדבך לבניין הארץ. פתאום הוא תפעה שיש כאן ממש שבירה של התורה, ממש יהיה חל של האפיקורסות. עכשיו, מה אומר הרב אוטנר? הוא לא באמת הבין, הוא ראה את הצער על הפנים של הרב קוק, ואמר, הנה, הוא נכשל. צריך לו לעמוד עליו, צריך לו לעמוד אותו. וכאן הוא הגיע למסקנה שצריך גם להכיר את הגוף, לא רק את הנפש. אני, כשקצת טיפה מרגיש את הרב קוק, בדרכי כמובן, אני לא מתיימר לו משהו דבר מי יודע מה. אני רק אומר, מיוחד אחרי מה שמענו עכשיו על פורים, על המלאק וכל ה... אני חושב את עצמי, האם הרב קוק באמת היה חוזר בו מלדרוש באוניברסיטה? אני חושב שלא. אני חושב שלא. ברור שיש פה איזה התרוטטות בתודעה. מצד אחד, אם אתה נותן לגיטימציה גלויה לפיקורסות, לביקורת הנקרא, אין מצב. זה מותר לעשות רק משיכות. לא, 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 לא באופן הגלוי, באופן הגלוי, ברור שהוא היה מוכזב וכועס ורימור אותי וכל זה. המסקנה של הרב אוטנר שהוא לא הכיר את הגוף, היא בכלל המסקנה שלי לפחות מכאן. היה לו, הוא הזיהה היטב את הסיכוי העצום של העם היהודי שחייש בארצו, שהוא נחשף לחוכמה רחבה, לאוניברסליות, נחשף לאינסופיות של הרוח. היה ברור לי שזה מה שהוא, מה שהוא ראה. הוא לא חשב שילמדו שם מראים ראשונים באוניברסיטה. זה לא מה שהוא חשב. הוא לא היה תמים עד כדי כך. הוא ידע היטב שאתה נכנס כאן לסדה של קליפות, סדה של בעיות לא פשוטות, אתה יודע שמשתחרר מהכבידות של המסורת לטובת איזושהי פתיחת הלב והרוצה הדעת לאינסופיות של הרוח. הוא הכיר את ביאליק, הכיר את כל החבר'ה של הלדות ובלוז'ים, הוא יודע בדיוק אם יש לו עסק. וזה לא רק שלא הרתיע אותו, מצד אחד הרתיע אותו במובן לרובד הגלוי, הרובד של הידע. מצד אחר הוא ראה כאן שהם הולכים לטפח את התנועה הזו, כי זה יביא כאן את כל החלות הסוד יפתחו כאן עכשיו. אז זה נכון שההתרוטצות בין מרית העין, שאומרת לך לא, אני מוכזב, הוא כועס, וויצמן וכל זה, לבין מה שעבר לו בלב, שהוא בקריצת עין הבין, קורה כאן משהו. עכשיו אני, ברור לי, זה, מי אומר, אני אומר לזה ודאות, מה זה ודאות? אני לא אכניס משהו בין הערים, רק אני חושב שבית הרב אוטנר באור הסיום של הדרשה שלו כאן, הוא מאוד נאמן לשיטתו, היה לו צד שהוא לא יכול היה להבין את, את הלב של המקובלים, את הדעת של המקובלים. יש משהו שהוא, אני בזה הולך הרבה יותר מרב שגר, וגם יותר מרב קוק, שהוא עצמו חשף המלאק שהוא מעלים את השור של למעלה מן השמיים. איזו אמירה זאת, הרב אוטנר לא יעמד מאחורי אמירה כזאת, חיים לא. ולא יעמד דבר כך שגם את המלאק צריך להיות להפך, זה להשוות את כמה שיותר עשב ליעקב, למה? לאיזה מטרה? להשאיר אותו לעזאזל. ואני ממש מרגיש פה את הפער שנפער כאן בין, וההערה שלו כאן, אני רוצה להכיר את הגוף, היא, זה באופן מפתיע, היא בדיוק הנקודה הזאת. הביקורת שלו, אתה בעצם לא הבנת את הבדיחה. עבדו עליך. עבדו עליך, לא הבנת. ואני אומר שהרב קוק כל כך הבין, אבל אני מבין, מבין גם מה, איפה כאן נפער הפער בין הרב אוטנר לרב קוק. וזה באמת תלוי שורש נשמה. באמת הרב קוק היה מבחינות הללו ממש שמשיך ישר את האריזה, את הרוח של המקובלים, שזה באמת יחידי סגולה זוכים לזה. אדם, אדם של בעל שיעור קומה אדיר ועצום, אני חושב שבאמת כאן הקשר בין שני חלקי הלימוד היום, גם הדרשה כאן וגם הדיון כאן, עם הרב, מה חשב הרב קוק באמת על פתיחת אוניברסיטה ורימו אותו או לא רימו אותו, כאן בדיוק זה, זו בדיוק הנקודה שיש כאן, אני מקווה שהצלחתי להסביר את זה, להעביר את הנקודה כאן. יש כאן נקודה שהרב קוק, אני חושב כך, שבמבט לאחור, הלגיטימציה שלו לא הייתה לגיטימציה לביקורת המקרא במובן הרע שלה. הייתה לו לגיטימציה להעלות את הצוק מהקליפות. וזה אחד האמצעי, זה היה, אתה צריך לקרוא תמיד ככה, לא להתאפס רק למראית העין, אלא תעשי תנועה כזאת. עכשיו, במבט לאחור, של הרבה שנים לאחור, כמעט נגיד 80 שנה לאחור בכל הסיפור הזה, של 1925, 90 שנה לאחור, קשה לשפוט את זה, באמת, האם באמת האוניברסיטה היא באמת זה עולם שיש בו גם אפיקורסות קשה, האם האפיקורסות הקשה גם היום היא לא עשויה להפרות את כולנו? החשיפה לאקדמיה היא לא עשויה להפרות את כולנו? מי שלא יודע איך משייטים בשדה כזה, אז הוא לוקח באמת את הדברים כפשוטם, ומסתבך פה עם באמת עם כל מיני בעיות לא פתורות בביקורת המקרא. מי שמבין את העניין, ויודע לשייט בשיטת שיחות במקום, הוא מבין כמה אפשר לעלות פה דברים גם בתחום האומנות, גם מהספרות, הרבה יותר מהאוניברסיטה. האוניברסיטה זה עוד רק תחום אינטלקטואלי. הבעיות האמיתיות הן לא ניצול בתחום האינטלקטואלי, אלא בתחום היצרי, בתחום של האומנות, בתחום של, של הוויזואליה, שזה הרבה יותר מאיים. וגם כאן, את השאלה בדיוק, האם אתה, אתה פוסל באופן קטגורי מה שלא, אין לו מרית עין של עולם כשר, או אתה גם מבין שיש פה עולם מורכב, וצריך לשתוק מולו, כי אתה לא באמת מבין מה הולך כאן, ומול השתיקה הזאת יכול באיזשהו מקום לתפוס בחוש סמוי תחושות מאוד עמוקות של עבודת השם. זהו, זה ככה, נוער לי עכשיו ככה ואת הקשר בין שני חלקי היה, דברים, זה נפלא מאוד בעיניי. תמיד היה לי הרבות הרגשה שהוא, אחרי הכל, הוא לא ירד עד הסוף, הוא היה אדם ענק, הוא באמת היה לו מטרשים שלו נפלאים, אני ממש ממליץ. יחד עם זה אני מרגיש שכאן הרפוק הלך הרבה יותר, הרבה יותר, אין להשוות בכלל, באמת גם הוא, גם הוא גילה הרבה התבטלות הרב קוק, הוא התבטל את הרב קוק, הוא ממש אדם שיש ככה, יש לו דיבורים מאוד מעריצים. din 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 טוב, תודה לכם, שיהיה לנו, זאת השם.